ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה. אנחנו מבקשים היום ללמוד את פרק ה', והוא אפשר לראות לפי הכותרת שלו, לפי הפתיחה שלו, שיש לנו בו איזושהי בעיה. מה זאת אומרת? אין דבר השם לירמיהו, ולא כתוב שירמיהו אומר את זה למישהו, אלא הפתיחה היא פתיחה לא כל כך מקובלת לפי מה שאנחנו מכירים בדברי הנבואה, ולמדי הפרשנים אומרים שיש לדבר הזה שתי אפשרויות. כי תראו מה כתוב. כתוב שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא רבו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש אם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה. אז ממילא אין פתיחה, וכפי שאמרנו, או שהקדוש ברוך הוא פונה אל הנביא, הקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביא, או שיש כאן פנייה של הנביא אל כל מי ששומע. אני מבקש ברשותכם להתייחס לשתי נקודות בפרק. אנחנו נעבור כמובן כדרכנו על כל הפרק, אבל להתייחס לשתי נקודות מרכזיות בפרק. אחת נמצאת כאן בפסוקים הראשונים, אחת נמצאת בסופו של הפרק, וזה בהחלט המשך לנבואות הקשות שדיברנו עליהן בשבוע שעבר. אמרנו שפרק ד' בספר ירמיהו עושה לנו מהפך. עד עכשיו זה היה לכיוון הזה ולכיוון הזה, בפרק ד' אנחנו כבר מה שנקרא עולים מדרגה. הנביא מדבר בצורה מאוד נוקבת וקשה, שיבוא אויב מצפון ויעשה כך וכך וכו'. בפרק שלפנינו יש הצדקה לכל העניין הזה, ובואו ננסה להתבונן ולראות מה כתוב פה. אני מבקש לקרוא את תשעת הפסוקים הראשונים. אז שוב, ההתחלה היא קשה. שוטטו בחוצות ירושלים, ואונה הודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש אם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה. מה זה מזכיר לכם? סדום. מזכיר מיד את סדום, הבעיה המרכזית שלי שבשום מאגר אין את דברי הרד"ק בבראשית, שרציתי להביא אותם גם פה, תכף נתייחס אליהם בעל פה. ואם חי השם יאמרו, אם בכל אופן אתה פוגש אנשים שנשבעים כביכול הקדוש ברוך הוא, לכן לא לכן במובן הרגיל, אלא מבחינתנו זה לא אומר שום דבר, השקר יישבר, הם לא אנשי אמת. השם עיניך עלו לאמונה הקיטה אותה ולא חלו, הקדוש ברוך הוא נותן להם מכות, הם לא מרגישים כלום, כי ניתן מענו קחת מושג, חזקו פניהם מסלע מענו לשוב. אנשים עקשנים, לא מוכנים לחזור בתשובה. ואני אמרתי, אומר הנביא, טוב, זה לא נורא, זה דלת העם, האנשים הפשוטים לא מבינים לפני איזה קטסטרופה אנחנו עומדים. ואני אמרתי, החדלים הם נועלו, זה מלשון להיות טיפשים, להיות טיפש, כי לא ידעו דרך השם משפט אלוהיהם, אל חליל הגדולים והדברה אותם, כי הם הידעו דרך השם משפט אלוהיהם, אך הם היחדם שברו עול נתקו מוסעירות, על כן יקם אריה מיער, זאב ערבות ישדדה, נמר שוקד על עליהם, כל היוצא מעין היתרף כי רבו פשעיהם עצמו משובותיהם. זה אוחז גם בגדולים וגם בקטנים. אני לא יכול לפתור את עצמי בתירוץ כזה או בתירוץ אחר או משהו כזה, שום דבר לא מועיל. אין לזאת אסלח לך, בנייך עזבוני וישבו בלא אלוהים, ואשביע אותם וינפו וצונה יתגודדו, סוסים מיוזמים משקים היו, איש אל אשת רעהו יצאלו, על אלה לא יפקוד נאום השם, ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. אני מבקש להתמודד עם הפסוקים הללו באמצעות דף המקורות שיש לפנינו, כמובן שתמיד צריך לבחור במשהו, וכמובן שהדבר הראשון הבולט הוא השאלה של האברבנאל שמופיעה במקור מספר אחד בדף שלפנינו. אומרת הגמרא כך, אומרת הגמרא, כי אני כבר במקום מספר 2, אבל אומר האברבנאל כאן, שוטטו בחוצת ירושלים, עגלו בשערותיה ושיחתו וכו'. הוגשה מאוד על המפרשים, כמו שזכרתי בשאלות מה שאמר הנביא, שלא נמצא בירושלים איש עושה משפט מבקש אמונה. באמת זה יכול להיות? אדם אחד, כולם פה ישר צעקו בראשית, אברהם, סדום, אם אמצא מסדום כך וכך צדיקים, ואם יהיה כך ואם יהיה אחרת וכו'. עד כדי כך המצב הקטסטרופלי היה מירושלים, שאי אפשר עליהם למצוא בן אדם אחד לטובה. הנה דוד המלך עליו השלום אמר, נתנו את מגלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. זאת אומרת שעדיין יש חסידים, יש עבדים של הקדוש ברוך הוא. והוא המורה שהיו בירושלים חסידים ויראי השם. היו אנשים כאלה. אז מה פתאום ירמיהו מתחיל והופך כאילו אין שום דבר. שוטטו, אין פעז, אין פעז. ולכן מה התוצאה? התוצאה היא בפסוק ת' על אלה לא יפקוד נאום השם, ואם בגול אשר כזה לא תתנקל נפשי. זאת אומרת, אני לא יכול להשאיר את הדבר הזה מקוין. אני לא יכול, מה? אתה מתייחס לתירות שלה, אבל אני תכף לא רק שהתחבו, אלא דבר יותר חמור, תכף נראה אותך. הגמרא במסכת שבת דנה בסוגיה הזאת, לצערי זה דפים שכבר אליהם אין היה, כי בסתום אם היה אין היה, אז היינו זוכים פה לאיזה פשט בכל הסיפור הזה. אבל הגמרא אומרת כך, אמר רב, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נעודו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש. אם יש איש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. שואלת הגמרא, האם באמת זה יכול להיות? זה באמת היה המצב. ואמר הפקדינה, אפילו בשעת כישלונה של ירושלים, לא פסקו ממנה אנשי אמנה. הרי תמיד היו אנשים חיוביים, אנשים טובים. שנאמר, כי יתפוס איש ואחיו בית אביו למור, סמלה לך, קצין תהיה לנו. לא יודע היום, אבל בזמננו, כשמי שהייתה אבא אמינה לצאת לקורס קצינים, זה הפסוק שהמדר היה אומר לו. היה אומר לו, תבוא עם גברת, תצא לקורס קצינים. כי מה כתוב פה? סמלה לך, קצין תהיה לנו. אם יש לך סמלה, אתה יכול להיות קצין, אבל שזה צריך גברת. אבל זה כבר עניינים אחרים. דברים שבני אדם מתכסים בהם כסמלה, יש בידיך. והמכשלה הזאת תחת ידך, דברים שבני אדם עומדים עליהם, אלא אם כן נכשלים בהם, ישנה תחת ידיך, קצין תהיה לנו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אני מדלג לשורה האחרונה, כי הגמרא הרי שאלה, איך זה יכול להיות, הרי כתוב שהיו אנשי אמנה ופה כתוב שאין. מתרצת הגמרא, יש פה לימוד גדול שלא כרגע מענייננו, לא קשיא. כאן בדברי תורה, כאן במשא ומתן. הגמרא אומרת שהשחיתות המוסרית, החברתית, היא הייתה באוכריהם. היו אנשים שלמדו תורה. אנשי אמנה שעליהם מתקבלים זה אנשים שישבו ולמדו תורה, זה היה. אבל במשא ומתן, הבן אדם החבר עם כל הדברים הללו, זה לא היה. זה היה חסר. והמערשה אומר פה נקודה מאוד מעניינת. אמר רבא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר שוטטו מחוצות ירושלים בקשו ברחובותיה, רוצה לומר במקום מסע ומתן של הבריות, אם תמצאו איש, רוצה לומר אם תמצא אותו איש שעינה אותך, כי מיד שמענה חברו במסע ומתן, הרי הוא מחביא עצמו כדי שלא ימצא הלוקח מהר, וישאה ביד הלוקח החפץ כדי שירד את הגר. ואם גם תמצאו בשוק, אם יש עושה משפט מבקש לעשות מסע ומתן באמונה, מפתי מכם אריה מיער וכולי שהם עובדי כוכבים שמבקשים המון ישראל. המערשה מתאר שחיתות חברתית. צדק חברתי אנחנו מדברים, יש גם תיאור של שחיתות חברתית. אדם מוכר לך משהו, מכיוון שהוא מוכר לך אותו לא במחיר הנכון, והוא פוחד שאתה תבוא אליו, אז הוא מיד בורח ומתחבא, מה שמתן הזכיר קודם, שהם נמצאים האנשים, אבל הם לא נמצאים ברחוב, הם לא נמצאים במקום שרואים אותם. ומה שמסתבר, הרי ירמיהו צריך לנמק לאנשים את סיבות החורבן. מה פתאום יש חורבן? ואני מזכיר שוב, בפעם אני יודע כמה, אנחנו נמצאים כביכול בתוך תהליך תשובה שיושיהו מנסה להוביל. ויושיהו מנסה להוביל תהליך של תשובה. אז אמרנו שעד פרק ג' זה ההשתלבות של ירמיהו במסע התשובה, ולכן הוא עושה כל מיני פעולות כגון אלו. אבל מכיוון שבכל אופן ירמיהו נשלח להתנבות ולומר שהבית יחרב, והעם יצא בגלות, ו- והמצב הוא לחלוטין לחלוטין לא טוב. אז ראינו את מה שמתרחש, ראינו את מה שמתרחש בפרק ד', והיום אנחנו עומדים על פן נוסף, כי בפרק ד' לא דיברנו על מושחתות חברתית, לא דיברנו על הדברים האלה, דיברנו על גילוי עריות, תכף נגיע לדברים האלה, אבל לא דיברנו על דיברנו על עבודה זרה, דיברנו על גילוי עריות, אבל לא דיברנו על איזושהי מציאות שאנשים איש את רעהו יערוג, איש את רעהו לא מתנהגים בצורה יפה ובצורה תקינה, וכאן במובן של מבקש אמונה, זה מה שהגמרא בשבת אומרת לנו, מבקש אמונה בצורה פשוטה בדברי תורה, יכול להיות שהיו, ולעומת זה יושר חברתי, יושר בבין אדם וחברו, האנשים האלה אנחנו לא מוצאים אותם. וכמובן שהיכולת, אם אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על האלה שעושים מצור, אנחנו מדברים על אויבים, אנחנו יודעים שאחד הגורמים המשמעותיים ביותר ביכולת העמידה במלחמה היא לכידות חברתית. לכידות חברתית זה הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי. אם פלוני יודע כשכואב לו, חבר שלו עוזר לו, אם הוא יודע שחסר לו, מישהו אחר נותן לו וכו' וכו', זה מה שנותן את העוצמה ואת הכוח לעמוד בדברים. ופה אומר להם ירמיהו, את כל הדברים הללו, את כל הדברים הללו אתם חסרים. ולכן, וזה מה ששאל אברבנל. אברבנל שאל על תוכן, יכול להיות שבמקומתנו בקהילת קודש ירושלים שוטטו וחפשו ותראו, אין איש אמונה אחד, לא רוצים אף אחד ולכן מחריבים את המקום. וכפי שאמרתי, זה ממש מזכיר לנו את המסע ומתן של אברהם עם הקדוש ברוך הוא בסדום. וכידוע שיש רדת על התורה, יש רק על בראשית, זה לא נתפס בכל המקומות, אבל זה נתפס בתורה. זאת אומרת, מוסר הרב קוק הוציא את זה לפני 40 שנה, וכמובן שבתורת חיים זה מופיע, ומשום מה זה לא מופיע במעגלים, אבל הרד"ק פירוש נפלא ביותר על בראשית. אנחנו מכירים את הרד"ק רק מנביאים. עכשיו לא ברור האם הרד"ק כתב פירוש גם על שמות ויקרא במדבר דברים ולא הגיע לידינו, או שהוא באמת מלכתחילה כתב רק על בראשית וזה מה שיש לנו. אז הרד"ק בפרשה הזאת של אברהם וסדום, הוא אומר שהוא מדבר שם על ירושלים, הוא מדבר על ערים שיש להם איזו דרישה, הרי ירושלים עיר הצדק, אחד השמות של ירושלים בגילת אחד, צדק ילין, לא, בישעיהו, סליחה, בירמיהו, צדק ילין ואתה מרצחים, איך זה כתוב? ישעיהו. זכרתי שזה חזון, משהו כזה ככה, אישה, אז יש בירושלים, מכיוון שהיא עיר שיש לה תפקיד מיוחד, אז היא אמורה לייצג את הצדק, את היושר, את ההבנה הנכונה של הדברים, ואם הדברים הללו הם חסרים, אני ממשיך בדברי המהרש"א. ותראו מה שהוא אומר פה, איסורי שבת מעט מזהר שנזהרים בהם ורבים אין יודעים באיסורם, והאוי בכל קהילה להודיע ברבים לדרוש להם ולהודיע איסורם, ובכל מה שכתבתי רבים הם שדרך חיוב הוא להם להסתכר. אז זה נורא קטן, נו יש למישהו הערך לפענח את זה? בסופו שלמדתי את המרשה הבוקר של את הראשי תיבות הללו, ולבטל קריאת שמע של שחרית בזמנו, ביטול, מה? אני חשבתי, אבל מה זה קשור ב... אני חשבתי במוצאי שבת, אבל איך זה נכנס פה? ביטול תינוקות של בית לבן הוא מצוי בכל קהילה, גם הבחורים מבטלים רוב הימים בבין הזמנים. טוב, מזמין את המרשה לדור האייפון והאייפוד ושאר מרים בישים, והולכים ברחובות בביטולים וטיולים. בעניין שהושבו קטן כגדול ופרוץ בדור הזה, שכל אחד רוצה להיות רב ואב בידים, ואין תורה, והוא בכלל רבים חלנים מפילה, וכל אחד רוצה להעמיד עצמו מהשירות, בין בבגדים, בין בבתים, ובכל דבר, וזה יכול לגזור חברו. ההוכחה בעיקרי הקהילות אינה כלל, שאומר כל אחד על חברו, ראוי לחוש על כבודו. מאוד מעניין, ננסה רגע שחזור איפה חי המהרש"א, ומתי הוא חי. אומר המהרש"א, שוטטו וחפשו בחוצות ירושלים ולא תמצאו באנשי אמנה, אז הוא אומר, גם אני חי עם אנשים שהם לא הגונים, אנשים שמבלים, אנשים שרוצים ליהנות, בוא נאמר, אנחנו יכולים להעביר את זה לדור שלנו, אנשים שרוצים לקנות בגדים עם כל מיני מותגים וכל מיני עם שיעורי, מי שהיה פה אתמול בפגישה הזאת עם הרב שמואל בן שטרית, מביא איזה קטע מהמיכטנשטיין, שהוא מזועזע שיש בבעלי שבת מדור של ביקורת מסעדות. הוא אומר, מה אם האדם רוצה לאכול ארוחה טובה? אבל לעשות מזה עניין, זה תהיה כבר. מבקרים, זה היה בסדר, זה היה לא בסדר, וכו'. הוא אומר, לאיזה מצב הגענו? זה מה שמעסיק.
תושב לא לשמוע.
האוכל הוא הופך לשמוע, והתורה כזה לשמוע. אז בכל מקרה, יש איזה נהנתנות כלשהי. וממילא הוא אומר, ביזוי תלמידי חכמים ושלא לקבל תוכחתם מצוי הוא בכל יום. מסע ומתן איננו באמונה בכל מיני מונעה וריבית וגזלה. ודרך אגב, סתם אני מראה אתכם דבר שאני נקלעתי אליו. הגיע מכסף ממישהו והוא רצה, מכיוון שהוא לא עשה את מה שהצריך, הוא רצה לפצות אותי, ובתמימות הלכתי לשאול את זה, אם זה לא ריבית, הוא אמר לי, זה ודאי שזה ריבית, אסור לך לתבוע ממנו, הפסדת, יש לך בעיה. אני אומר, היום בכל הנושא של כרטיסי אשראי ותשלומי ודחוי וכדור, אני פונה לכל הנשואים הצעירים שהם זה, צריך להתבונן בחורים האלה, אפשר להתקשר מסורי ריבית בלי נדם בכלל. עד שנעשה כיתר למי שבא לידו ממון חברו ואינו משלם, ויש לכל ירא השם וחרד ושום ליבו לכל זאת, ומי שלידו למחות עמכה ויוכיח זה את זה על כל זאת, והיה ראוי להעריך בכל זה. אך אמרתי לי, אולי לא יהיה משגיח בדבר, וכבר אמרו חז"ל בכל שהיוצא בזה, מותר שיהיו שוגגים ועלים וזיתים. זאת אומרת, המהרש"א משתמש בגמרא הזאת, שפסקו ממנה אנשי אמנה, אומר המהרש"א, בוא ניקח מוסר לעצמנו, בוא לא נחשוב שזה רק דבר שהיה 30 שנה לפני חורבן בית ראשון. אבל כאן, בעוצמה הזאת, ובתקיפות הזאת, ובמציאות הזאת, אז אנחנו באמת רואים על מה ירמיהו מתלונן, מה בדיוק היה, ולעצם השאלה ששאלנו, כאן מגיעה תשובתו של האברבנאל. אומר האברבנאל בשם אביו של הרד"ק, הזכרתי כבר כמה פעמים, יש לנו דבר מופלא בפרשנות המקרא אצל הרד"ק. הרד"ק, אחיו ואביו היו פרשני מקרא. ויש לנו ספר אחד, ספר משלי, הוציא את זה פרופסור טלמן, שהוא היה בטורונטו, במונטריאול, הוא היה בקנדה, הוציא את שלושת פירושי בית קינקין לספר משלי. אבל הרבה מאוד פעמים הרד"ק מביא דברים בשם אביו, מעט פעמים הוא מביא דברים בשם אחיו. אבל הם היו שלושה פרשני מקרא במשפחה אחת. והרד"ק כאן מביא בשם אביו, אבל האברבנאל מביא את זה גם כן. והשיב על זה הרד"ק בשם אביו, שירמיהו, אני במקום מספר 4, שירמיהו אמר שוטטו בחוצות ירושלים ובקשו ברחובותיה, לפי שהחסידים שהיו בירושלים לא היו בשווקים וברחובות, אבל נחבאים בבתיהם מפני הרשעים. זאת אומרת, יש לנו מושג כזה, אדם יש לו אמת, אבל הוא רואה שזה לא תופס מקום, אז הוא אומר לעצמו, מה אני צריך? אני נשאר בפינה שלי בשקט, אני לא רוצה לחולל מהומות, לא רוצה לעשות דברים, אף אחד לא ישמע לי, לא יקבלו את הדברים, אני יושב בפינה שלי וזהו. והוא אומר, ואינו נכון, כי אם היו צדיקים בתוך העיר, אף שיהיו נחבאים היה ראוי שיגנו על דורם, ואיך יתלה הסליחה בחוצות וברחובות עיר? מתן תשובה לשאלך, מה שאתה היה אתה, שכאילו הם היו, אבל הם התחברו. ואמרו חז"ל, כיוון שנהרגו מיתתם הייתה כפרת נפשם, ולכן אחרי מותם נחשבו לעבדי השם וחסידיו, הוא דרך דרש, כי רחוק הוא שנאמין שלא היה בכל ירושלים אפילו איש אחד בעל משפט ודורש אמונה. והנה, היו שם כהני השם ובני נביאים, ואיך יהיה אפשר זה? ולכן, אחשוב אני, שלא אמר שלא ימצאו בירושלים מצדיק מאמין באלוהיו, אבל אמר שוטטו וחפשו בחוצות ירושלים, וראו נעודו באמיתות ובקשו מרחובותיה, ואם תמצאו איש, רוצה לומר שיהיה מוכיח בשער מייסד את העם. אתם יודעים למה הולך להיות חורבן? כי אין אדם שמוכן לעמוד ברחוב יפו ולמצוא, ועוד 40 יום נמבה נהפך, חס ושלום. אני אומר רק כדוגמה, אני אומר, אין אדם שמוכן לקחת על עצמו את הביזיונות, את הבושות, את השצף ואת הקצף ואת הלעג ואת הכלס שיהיה לו. ולכן לא אמר אם תמצאו איש עושה משפט, אבל אמר שתי פעמים מילת אם, והוא אומר אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט מבקש אמונה. רוצה לומר שבחוצות ובחובות העיר, ששם ישבו כיסאות המשפט, שם כמובן גם מתנהל המסחר, שם אתה יכול לראות את כל העוולות החברתיות במיטבן, לא ימצאו איש אמיץ כבול בגיבורים להוכיח בשער, כי הוא הנקרא איש בייחוד, כמו שאמר לו איש התאומי כמוך בישראל. וכן, לא ימצא איש עושה משפט מבקש אמונה, כמו שעושה השופט בעיר שמוטל עליו לעשות משפט וצדקה לכל עמו, והוא מבקש האמונה והופכה להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע. ואמר שאם ימצא בכל ירושלים איש, יאמץ ליבו בגיבורים להוכיח חוטאים, או איש שיהיה ממונה לעשות משפט ולבקש האמונה, שיסלח לכל העיר בעבורו, ולא יתחייב מזה שלא היו בירושלים אנשי אמת ובעלי אמונה, אבל לא היו ממונים על המשפט ועל האמונה, כי נעדרה מהם, ולא היה איש מהם שיעצור כוח להוכיח ולהכניע, ולהכניע הפושעים, לפי שהיו הצדיקים עלובים ונכנעים ולא ניסו ראשם, וכמו שאמר ישעיהו, צדק ירים והראתם מנצחים. מכם שהפרפרי הזה הוא אקטואלי לחיים של כל אחד מאיתנו. ואני אומר את זה מוסר לעצמי, בהרבה נושאים, בהרבה עניינים, בייחוד כשאני משתתף בכל מיני פורומים, בכל מיני מקומות, אתה לפעמים שומע כל מיני דברים, אתה מרגיש שיש לך איזה אמת, אבל אתה אומר, מה עכשיו, אני אגיד לכם מכל העולם, יש לי כוח לזה, אני רוצה את זה, אז בואו תתנו לי את העניינים שלי בשקט, ברוך השם, יש מספיק מה לעשות וזהו. והברבנה נותן את זה מוסר, הוא אומר, בואו נחזור לפסוק הראשון, הרי מזה יצאנו, שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נעודו ובקשו מרחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. יש שם מישהו שמוכן למסור את הרגש על הדבר הזה? יש שם מישהו שמוכן לעשות את עצמו ללעד וכרס וכולם יצאו כנגדו וכולי, אבל הוא איש אמת? ודאי שהיו בירושלים אנשי אמת. תשובה, אביו של הרמד"ק, הברבנאל, הגמרא במסכת שבת, המערשה שראינו, היו אנשים נפלאים, אבל הם לא תפסו עמדה. הם לא האנשים שדיברו, ואני אומר כמה אנחנו מכירים את זה בכל מיני מערכות שאתה נמצא בהן. יש מקומות שאומרים, טוב, המאפיה שולטת פה. זה בדיוק, המאפיה שולטת פה. זו המשמעות, זו המשמעות של פרק אי, בירמיהו. יש אנשים טובים, לא יכול להיות, אומר הברבנאל, שבירושלים שיש בה כהנים ונביאים וכו' וכו', איפה כל האנשים האלה? הם קיימים, אבל הם לא מוכנים להילחם על העניין הזה, ועל זאת הביקורת. אני ממשיך הלאה. זה הנושא הראשון שביקשתי כנושא להתבונן בו, ואני חושב שזה גם נותן לנו איזשהו מימד, נותן לנו איזושהי אפשרות להבין איך מצד אחד מתנהל תהליך תשובה שיושיהו מוביל אותו, אבל איך מצד שני אין פה איזה מהפכה. ירמיהו לא מצליח, הוא לא מצליח לחולל מהפכה שתשנה את כל סדרי בראשית. אז ממילא, אם זה המצב, אז אנחנו נשארים בסטטוס קוו, סטטוס קוו, מנשה. הסתבא של יושיהו, שם את הצלם באחד, התוצאה היא בית המקדש יחרב. אנחנו פה, זה חלילה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אני מקווה שאני לא מגדיר את זה בצורה לא נכונה, אנחנו כביכול חיים פה על זמן שעות. אנחנו חיים פה כביכול יודעים שמשהו עתיד להיות, ויש אנשים שאומרים, אז לא נותן לו אכפת, אני בעוד 40 שנה לחורבן, יש 40 שנה אפשר ליהנות, אפשר לעשות חיים, אפשר לאכול טוב, לעשות את זה, בוא נחיה. ובאחד הוא אומר להם, אבל הוא אומר להם את זה, כי יש אולי סיכוי לעשות משהו, יש עוד סיכוי לשנות, להחליף וכו' וכו'. אפשר, אמרנו, הבאנו איזה ביטוי מעולם החינוך. המורה אומר לתלמיד, תשמע, קח את הדברים שלך, צא מהכיתה, לא רוצה לראות לך בבית ספר, לא תביא את ההורים שלך. אמרו, אבל אני אהיה ילד טוב, אני מפתיע, ובסוף היום הוא באמת היה הילד המקסים של הכיתה. המורה עומד פה בבעיה. מצד אחד הוא לא יכול לשבור את המילה שלו, כי הוא אמר לו, תשמע, אני לא מקבל אותך בלי א' ב'. מצד שני, באמת יש פה איזה תהליך של תשובה, הוא השתנה, הוא עושה, זה המתח שירמיהו נמצא בו. ולכן הדגש על מה שהוא מוצא.
איך הוא מוכיח כאילו את החסידים הצדיקים של אותו דור שהם לא אמרו שום דבר? הרי הוא בעצמו בהתחלה אמר אז רבי דוד
אמר
שהיו חסידים, אבל הם
הרגו
אותם, כאילו,
עזר
אותם
בנבדת פוקים, תראה את זה. זה מה שהבנקנר רוצה לומר, הוא רוצה לדייק בפסוק הראשון, אל תבין שלא היו אנשים טובים, אלא לא היו אנשים טובים בעמדות הנכונות.
דבר אחד, אבל לפי הפסוק הזה, זה משהו שכאילו, אם הם היו
חסידים,
הם
מוכיחים,
אז היו הורגים אותם. אז כאילו,
לכאורה, אתה אומר... קודם כל, אדם לא פתור מלעשות כל מיני דברים גם אם הוא סובל. אני לא יודע אם הוא צריך ללכת על מסירות נפש. אבל החיים זה לא, לא יצאנו פה למסע תענוגות, יצאנו פה למסעות שלפעמים דורשים מהאדם איזושהי הקרבה, איזשהו מעשה, איזשהו עניין. אז הוא אומר לך, אם אדם הפך להיות חסיד, זאת אומרת שהוא בנה את האישיות שלו, הוא באמת אחד כזה, המקדש הפנימי שלו בנוי, אז קדימה, אז תפיץ את הדבר הזה, תן איזה ביטוי, תן איזה משמעות. היום לצערי אנחנו חיים שהרבה אנשים חושבים שהם יכולים להיות הדברים של... היום אנחנו קצת במצב הפוך, שכל מיני אנשים הם הופכים להיות דברים של הדור בלי שהם ראויים לזה, אבל זה עניין בפני עצמו. יש פה כמה דגשים שאמרתי שאנחנו לא עוסקים בפרשנות עוקבת של פסוק אחר פסוק, אבל תראו לרגע, קראנו את הפסוקים הראשונים והסברנו אותם, אני אגלה את זה בפסוק ו', על כן יקם אריה מיער, זאב הרבות ישדדן, נמר שוקד על עריהם, כל היוצא מן יתערב, כי רבו פשעיהם עצמו משובותיהם. תראו לרגע בדף המקורות, במקום מספר 6, אני תכף אחזור לרמב"ם במורה הנבוכים. טעות. טוב. אני קורא, זה טעות, המקור צטט לטעות, צריך להיות פסוק אחרי זה, אני קורא את זה מבפנים. רש"י אומר, על כן עיקר, לא יודע, פה כתוב פסוק ו', רש"י, אליהו פרק פסוק ו', אין מקום להתבלבל, אבל בכל אופן המעגל התבלבל. מה זה? הרש"י הזה? איך אתם יודעים? טוב, בסדר. תגיד את הבדיחה, לא שמעתי? אז אני קורא פה אריה, רש"י עשה את כל אחת מהחיות הללו והוא המשיל אותה לאחת המלכויות. אז רש"י אומר, אריה מלכות בבל, זאב מלכות מדי, נמר מלכות אשור, זאב ערבות, לשון ערבה בשוחה, זאב המדבר. זאת אומרת, רש"י אומר, תדעו לכם, אתם אוכלים אותה מכל הכיוונים. כל האויבים, וכל אחד הוא נתן איזה אפיון, הוא נתן איזה עניין, והוא אמר להם שאני אניה, זאב ערבות, נמר, כל אחד מאלה, מי יודע מה יהיה. ולכן מה הסיכום? אל לזאת אסלח לה, בנייך זבוני, וישבו בלא אלוהים. ואמרנו כאן, ואסביע אותם, וינפו ואת זונה יתגודדו, וממשיל אותם לבעלי חיים, סוסים, מיוזנים משקים היו. זאת אומרת, הם קמים בבוקר כדי לנעוף, זה מה שנותן להם מוטיבציה. איש אל אשת רעהו יצאה לו, אנחנו יודעים, זה מסוכן ללמוד את הפסוק הזה בתקופה הזאת עם הדרת נשים, אבל בקהילות מתוקנות לא עובדים זוגות ומתחילים בעלים להחליף חוויות עם נשים. זאת אומרת, זה לא, יש לזה צניעות בסיסית, איזה התנהגות, איך אדם מתנהג כלפי אשתו, איך זוג נשוי מתנהג כלפי זוג נשוי אחר, יש כל מיני. ופה איש אל אשת רעהו יצהל, מוזר קצת. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, מה? נכון, מזכיר את צהלת הסוס. על אלה, ודאי, מדובר פה על אלה מסורי הריון.
זה כמו כאילו אומרים שמצרים, כאילו ששטופים מזימה.
נכון. ואז ממילא, על אלה לא אפקוד, נאום השם מבגוי כזה אשר לא תתמקד נפשי. ממשיך ירמיהו ואומר, אני קורא את זה בזריזות, מסביר את הדברים המרכזיים, כי אמרתי, אני רוצה להגיד איזשהו כלל, אני חוזר לרגע לרמב"ם במורה הנבוכים. כשאנחנו רואים דבר כזה, שוטטו בחוצותיה, הוא יהיה זה וזה, יש פה שאלה גדולה, שהיא שאלה לכל מי שלומד תנ"ך, ולכן אני מביא את הרמב"ם הזה, שהרבה פעמים, לדוגמה, בפרשת המרגלים, כשהמרגלים חוזרים ואומרים, אריך בצורות גבוהות בשמיים, האם הם התכוונו שהייתה חומה בשמיים? איך אנחנו מתייחסים לדברים האלה? אז גם כאן, כשהנביא אומר, שוטטו בחוצות ירושלים, הוא אם יש באיש, האם אני צריך לתפוס את הדברים, מחויב לתפוס את הדברים כפשוטה? אומר לנו הרמב"ם במורה כלל, ואני קורא אותו במקום מספר 5 כאן לפנינו, וכן צריך שנודיע גם כן מעניין ההשלות וההפלגות והגוזמאות מעט, שהנה יבוא מהם בכתבי ספרי הנבואה, וכשיובנו כמשמעה מדוקדקים ולא יוודא שם הפלגה וגוזמה, או יובנו כמה שתורה עליו המילה לפי ההנחה הראשונה, ולא יוודא שהם מושלים, יחדשו עניינים מרוחקים, וכבר ביארו ואמרו דברה תורה מלשון הווי, רוצה לומר הגוזמה, והביאו ראיה ממאמר ערים גדולות ובצורות בשמיים, וזו אמת, ומכת ההפלגה אמרו כי עוף השמיים יוליך את הכל. אז מה, מתכוונים באמת שעוף השמיים יש לו איזה מכשיר האזנה, הוא לוקח, מקליט את זה פה ומוציא את זה במקום אחר? אבל התכוונו לומר, תשמע, תהיה זהיר, עוף השמיים יוליך את הכל. אתה אומר דבר פה, אתה לא יודע כבר איפה שומעים את העניינים הללו. ולפי זה נאמר שכגובה הארזים גובו. אתם מכירים את המעשה, אם אדם אומר מילה ושומעים בכל הזה, לקחו פעם יהודי בברית המועצות, ואמרו לו, תשמע, יש פה מכשיר שקוראים לו רדיו. מה זה רדיו? הוא אמר, ברדיו, אתה אומר, אתה נמצא במקום, אתה אומר מילה, ושומעים את זה. איך שומעים את זה? זה הפלא של העניין הזה. אבל אנחנו מרשים לך להגיד רק מילה אחת. אז מה אני אגיד? מילה אחת אני יכול להגיד וכולם ישמעו. בא יהודי, עשה אחונס, הלך למקווה. נותנים לו להגיד מילה אחת לכל היהודים בברית המועצות, אולי גם לכל הגויים. אז הוא לקח את המיקרופון ואמר, גיבל. זו הייתה המילה שהוא אמר. כך שמענו מהרב דרעי, זה לפני 30 שנה, לפני 35 שנה, לפני 20 שנה, מדי פעם הבדיחה הזאת עולה. אז עוף השמיים יוליך את הכל. המילה גיבל היא משמעות. איך מתרגמים מזה אני לא יודע. ולפי זה נאמר אשר כגובה הארזים גובהו, וזה המין נמצא הרבה בדברי הנביאים כולם, רוצה לומר עניינים נאמרו על צד הגוזמה וההפלגה, לא על צד ההפלגה והדקדוק. אז כמובן שאם אנחנו לוקחים את הרמב"ם הזה, אז כל תחילת הפרק הזה מקבלת משמעות אחרת, אבל אנחנו כבר ראינו גמרא בשבת, ראינו אברבנאל, ראינו אביו של הרד"ק וכו'. אני ממשיך הלאה, אני אסביר את הדברים המרכזיים, אבל אני רוצה להתעכב על עוד נקודה שנדמה לי שהיא מאוד מרכזית. עלו בשרותיה ושחטו, וחלל תעשו, עשירו נטישותיה כי לא לאשר אמה. ירמיהו, ובזה טיפל נוגה ראובני הרבה מאוד, הזכרתי כבר בספר שהוא כתב על ירמיהו, ירמיהו הוא מהכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. ירמיהו הוא חקלאי, חקלאי, לא יודע לפי האקדמיה מה המילה התקנית, חקלאי הוא חקלאי. אז כל הדימויים שלו, הרבה מאוד דימויים שלו מעולם הצומח. ותדעו לכם שהדבר הזה, את הדבר הזה שמעתי מהרב גולדוויך לפני הרבה מאוד שנים, וזו באמת חינוכית גדולה מאוד. הוא אמר לי פעם, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו מחנכים, אנחנו נכנסים לחדר שיושבים בו אנשים, אנחנו מתבוננים על האנשים, כי זה התפקיד שלנו, מחנכים. הוא אומר, אם חשמלאי נכנס לחדר, הוא מסתכל, השקע ישר, המנורות כולן עמדות במקום, אם נגן נכנס לחדר, הוא מסתכל, שאיפו את השולחן הזה כמו שצריך, אם זגן נכנס לחדר, הוא מסתכל על החלום, יש לזה אמת אדירה. כל אחד מסתכל על החיים בזווית ההסתכלות שלו. אז ירמיהו, מכיוון שהוא עסק בחקלאות, אז הוא מביא כאן דבר שמופיע במשנה במסכת כלאיים. היו שתי צורות לגידול גפנים בזמן המקרא. היו גפנים למאכל, והיו גפנים ליין. אחד היו מגדלים בצורה שטוחה על הרצפה, ואחד היו מגדלים לגובה. אז ממילא עלו ושרותיה בשורות שלה, בשורות שמגדלים את הגפן ושחטו, וחלה אל תעשו, אסירו נטישותיה כי לא לאשר אמה, כי בגוד בגדו מבית ישראל ובית יהודה נאום השם. שימו לב, אנחנו קרובים מאוד לגלות עשרת השבטים. בית ישראל ובית יהודה, הדבר הזה חוזר על עצמו כל הזמן. ירמיהו מזכיר אותם, כי רק לפני 50-60 שנה איבדנו אותם. אנחנו צמודים לעניין הזה. כי חשוב בהשם ויאמרו לא, ולא תבוא עלינו רעה בחרב ורעב לא נראה. והנביאים יהיו לרוח, והדיבר אין בהם, כה יעשה להם. זאת אומרת, הנביאים יהיו לרוח, כי יש פה דבר מאוד מעניין, שהאברבנל מדבר על נביאי אמת. ככה קרה פה דבר מוזר ביותר. גם הרד"ק, גם הרד"ק זז לפרק ו'. אריה, איך לא עלית על זה? אריה, נכון? סודות ונשים, כן, זה הכל זז בפרק ו'. טוב, מחילה. בכל מקרה, על מה הוא אומר כאן? הוא אומר, והנביאים יהיו לרוח, והדיבר אין בהם. תראו מה אומר אברבנל בשבע. ואומרים, הנביאים יהיו לרוח, והדיבר אין בהם, ומה שהם מייעדים מהרעות, הכל יבוא על ראשם, וזהו כל יעשה להם. אם הם כן נביאי האמת, שהיו מייעדים עליהם הגלות והרעות, אמרו זה, לא על נביאי השקר שהיו מבטיחים אותם. יש כאן מחלוקת מעניינת בין הפרשנים, האם הנביאים שעליהם הוא מדבר והנביאים יהיו לרוח, האם מדובר על נביאי אמת או נביאי השקר? אנחנו נתייחס לנביאי השקר, אבל כל יעשה להם. לכן כבר אמר השם אלוקי צבקו, יעדה ברחם את הדבר הזה, הנני נותן דברם בפיך לאש, והעם הזה עצים ואכלתם. הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל. נאום השם, גוי איתנו. מה זה נחל איתן? נחל שיש בו סלע, שהוא קשה. יש פה גמרא במקום מספר 9, אני מספיק לראות אותה. אבל אני מביא עליכם גוי ממרחק. למה גוי ממרחק הוא יותר מפחיד מגוי קרוב?
פחות מוכר.
אתה לא יודע מה לעשות איתו. אתה לא יודע באיזה אמצעי לחימה הוא משתמש. איך כל אחד אומר לי, עם הצרות שלי מהשכונה אני אסתדר. עם זה אני יודע איך להסתדר, עם זה גדלתי, עם זה בגרתי, עם זה עשיתי. פתאום אתה מביא עליי משהו מרחוק, לא יודע מה יהיה. איך אני אתמודד עם הדבר הזה? ולכן מה? גוי לא תדע לשונו ולא תשמע מה ידבר. אשפתו כגבר פתוח כולם גיבורים. האשפה זה המקום שבו אתה שם את החיצים. ההשפעה שלו תהיה ריקה. כל חץ הוא הרג בן אדם. כל ירי, ירי ראשון מטרה. הכל צלם על, הכל עובד בצורה כזו. ואכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, יאכל צומך וקרך יאכל, גפניך ותנתך ירושש, הרי מבצריך אשר אתה בוטח בהן בחרב. וגם בימים ההמה, קטסטרופה, אין אוכל, אין ילדים, אין כלום. הרי המבצר הכל התמוטט, אבל גם בימים ההם הנאום השם לא אעשה אתכם קלה. זוכרים אשר ראינו בשבוע שעבר, יש לידה, הלידה מאוד כואבת, אבל נולד ממנה ילד, יש ממנה התחלה חדשה. קלה, הקדוש ברוך הוא לא אעשה. את כל אלה, ואמרת עליהם, כאשר עזבתם אותי ותעבו אלוהים לך בארצכם, כן תעבדו זרים בארץ לא לכם. הגידו זאת בבית יעקב והשמיעו ביהודה לאמור, שימון הזאת עם שחל ואין לב, עיניים מהם ולא יראו, אוזניים מהם ולא ישמעו. אותי לא תיראו נאום השם, אם מפניי לא תכילי אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם, ולא יעברנו, ויתגעשו ולא יוכלו, ועמו גלה ולא יעברנו. אני מבקש להתעכב על הפסוק הזה, כי הפסוק הזה הוא נקודה מאוד מעניינת. ירמיהו אומר להם, על הכל הקדוש ברוך הוא יכול לסלוח, אבל דבר אחד אני לא קולט אתכם, לא מבין אתכם. עם ישראל, אני לא מבין אתכם. מה אני לא מבין אתכם? ואחרי שראינו את כל הדברים הנוראים, והיה, אני בפסוק חבבית, האותי לא תיראו נאום השם, אם מפניי לא תחילו, תחילו זה תפחדו, למה? מה צריך להיות, מהו הגורם האמונה מספר אחד, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו וכו' וכו'. למה השמת החול כגבול לים, היא ההוכחה על האמונה? בעל ספר היקרים, רבי יוסף אלבו, השתמש בעניין הזה ואמר כדלהלן. הראיה הראשונה, אני קורא בספר היקרים, מקום מספר 10 בדף שלפנינו, מאמר רביעי פרק ח', על מה מתבססת האמונה. אני לא אספיק את זה כבר, אני רק אומר בסוגריים, מי שרוצה להתבונן בפחד יצחק לפורים, יש שם מאמר על זה. אתה מושל בגאות הים, בסוג גלם אתה תשבחם. הוא בדיוק חוזר, זה בחלק של היידיש נדמה לי. הראיה הראשונה היא הלקוחה מגלות היבשה, וזה לפי שהמכחיש ההשגחה חושב שהעולם נוהג כפי מנהג הטבע הנמצא היום, ואין שם רצון רוצה, יכריח הדברים לצאת מטבעם. מי שמאמין יודע שיש מי שנותן חוקים לעניינים, הוא נותן. אתה מתפלפל במשפט הפילוסופי הזה.
אני חושב
לשיר. מה?
אני חושב
לשיר. הנה מהגלות היבשה, תראו מה הוא כותב, הנה מהגלות היבשה, יש להביא ראיה שהעולם נברא ברצון רוצה. יש מי שרצה את זה, ולכן יש שם יבשה. יש שם קטע ארוך דילגתי עליו. וכן נמצא ירמיהו, שהיה מוכיח לבני דורל שלא היה בהם יראת שמיים, והיו חושבים שאין בעולם משגיח ופועל ברצון, אלא העולם כמנהגו נוהג, אמר להם הטענה הזו, אמר שימון הזאת, עם שכר ואין לב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים ואין וכו' וכו' וכו'. אני מדלג, היא מגילה בזה, שזה דבר מכריח השכל להודות, שהתגלות היבשה מורה על שהעולם נעשה ברצון רוצה, ואינו נוהג במנהג הטבעי. וזה שמוע בוטנו בבראשית רבה. זאת אומרת, יש גם קטע במאמרי הראיה שציטטתי אותו, העובדה הזו שעד כאן יש ים ופה יש יבשה, זה, זה, זה דבר שמישהו עשה אותו. מישהו אמר, האומר לים את פה תבוא. זאת אומרת, נתן איזשהו גבול, נתן איזשהו סדר. לכן ירמיהו הערה נפלאה של בעל ספר העיקרים, לכן ירמיהו את כל האמונה שלהם מבסס על העניין הזה, גבול ויד ויבשה ומים וכו' וכו'. אתם רואים את העניין הזה. ומה הוא ממשיך ואומר? ולאמרו בלבבן, נראה את השם אלוקנו הנותן גשם ויורה ומלקוש ואיתו שבועות חוקות קציר ישמור לנו. אנחנו קוצרים את השעורים, לאחר מכן את החיטים, שבועות חוקות קציר, הבונותיכם איתו אלה וחטותיכם מנוע טוב מכן, אם ימצאו בעמי רשעים ישור, ישור זה לימין שור, תסתכלו, תתבוננו, כשח יקושים, פח יוקשים, עציב ומשחית אנשים ינקודו, ככלום מלא עוף, כן בתאים מלאים מרמה, על כן גדלו ויעשירו, שמנו, אשתו, גם עברו דברי רע, דין עודן ודמייתו, ויצריכו משפט אביונים לא שפטו. כל הפרק הזה מדבר על צדק חברתי. רבותיי, צדק חברתי זה לא המצאה של שדרות רוטשילד, קיץ סתיו שינה אין א', יש לי יחס מיוחד לשדרות רוטשילד בתל אביב, גדלתי שם. אבל זה לא, לא זה, לא זה הנקודה. הנביאים צועקים על הדבר הזה. ירמיהו לפני החורבן צועק, אתם שמנים ועשירים, למה? כי אתם שקרנים, אתם רמאים. כל אל תסתכל על השון יוסי, אני כבר לחוץ מספיק. על אלה לא יפקוד נאום השם, שימו לב איך הפסוק חוזר. על אלה לא יפקוד נאום השם. אם בגוי אשר כזה לא מתנקל נפשי, אני יכול להשאיר אותם בחיים, אני יכול להשאיר את ירושלים על מקומה. שמה בשערויה נלדה בארץ, הנביאים נגעו בשקר ובכהנים ירדו על ידיהם. ירדו על ידיהם, הכוונה היא מסכימים אותם, עומדים לידם, ואני אהבו חן ומה תעשו לאחריתה. זאת אומרת, יש כאן כאב גדול, יש כאן איזו השמעה של נבואה נוראית, אבל יש פה את הסיבות. יהיה חורבן לא כי הקדוש ברוך הוא פתאום קיבל איזושהי החלטה, יהיה חורבן כי אנחנו לא זכאים. בית המקדש מייצג איזשהו צדק, איזה אמת, איזה שלמות בעולם. מי שמתנהל בצורה הזאת, ונגענו בשתי נקודות, דיברנו בנקודה הראשונה שתקעו בחוצות ירושלים על הנקודה הזאת, ודיברנו על החול ועל הגבול ועל הים. איך הנקודה הזאת, עם ספר העיקרים, תזכרו את הנקודה הזאת. הרבה פעמים מדברים אמונה, ופה כל מיני, פה יש לנו איזושהי אמירה שאפשר לבדוק, והוא מביא פה ראיות מבראשית, עושה עוד עניין גדול מהדבר הזה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.